ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מרב לשם, והיום אני מערכת באולפן של קובי קלר, את עורכת דין הדס בקל ועורכת דין דפנה שלב קורנבליט, שתיהן ממשרד ארנדינסט ונתן תולידנו בשוט. הדס היא מנהלת משותפת של מחלקת התקשורת במשרד ארנדינסט, בשותפה בכירה במחלקת הליטיגציה, שמתמחה בניהול של תובנות ייצוגיות. להדס יש ניסיון רב מאוד בייצוג בנתבעים בתובנות ייצוגיות בכל תחומי המשפט, ניירות ערך, הגבלים עסקיים, בנקאות, דיני צרכנות, תקשורת. בנוסף, הדס מייצגת גם תובעים מייצגים בתובנות ייצוגיות. היא הייתה מעורבת בהליכי חקיקת חוק תובנות ייצוגיות והשתתפה בכל ועדות חוק חוקה ומשפט. זה כל הזמן מרשים אותי. הדס התארחה אצלנו באולפן בשלושה פודקאסטים, בהם דיברנו על שלושה תחומים מרכזיים בענף התובנות הייצוגיות. בפודקאסט 81, הדס חשפה בפנינו את עולם התובנות הייצוגיות בתחום הבטחת מידע והגנת הפרטיות. בפודקאסט 82, שוחחנו עם הדס על תחום התובנות הייצוגיות מכוח חוק הספאם. ובפודקאסט 98 דיברנו על הנושא של תובנות ייצוגיות שמוגשות בעקבות אירועי ריקול. דפנה היא ראש תחום סביבה ו-ESG במשרד ארנדינסט, שזה התחום החם. דפנה מספקת ייעוץ משפטי לגופים פרטיים וציבוריים בקשר למגוון נושאים סביבתיים כמו זיהום אוויר, שפכים, קרינה ומטרדים סביבתיים, וגם בקשר לנושאי רישוי עסקים ובטיחות בעבודה, כולל סיוע בהכנה והטמעת מדיניות ESG. דפנה מתמחה בליווי עסקאות במסגרת מיזוגים ורכישות בנושא איכות הסביבה ורגולציה, ובביצוע בדיקות נאותות בתחום הזה, וזה חלק מה... זה הביזנס של ה-ESG. אתה צריך כל הזמן לבדוק, ואת המילה האהובה הזאת היא לתכלל את זה. אז אחרי ההקדמה הארוכה, שלום הדס ודפנה, אני שמחה מאוד לארח אתכן באולפן של קובי קלר.
שלום מירב.
שלום מירב.
לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז על מה נדבר היום?
אז היום אנחנו נדבר על תאגידים שמאמצים מדדי ESG ועל האפשרות להגיש תובנות ייצוגיות בעניינים האלה. מדובר במדיניות שמאפשרת למשקיעים ולבעלי עניין אחרים להעריך את השפעתו של תאגיד מסוים על הסביבה ועל החברה בכללותה, וגם להעריך את פרקטיקות הממשל התאגידי של התאגיד. יש לנו סיבה טובה לחשוב שהסוגיה הזאת עומדת להיות הנושא החם הבא, לא רק בתחום של ההשקעות, אלא גם בתחום של תובנות ייצוגיות.
אולי נתחיל קודם בלהסביר מה זה ESG?
המונח ESG הוטבע בשנת 2004 על ידי ה-UN Global Compact, משרד החוץ השוויצרי ותאגיד המימון הבינלאומי, שהוא אחד מהגופים שמרכיבים את הבנק העולמי. המונח הזה מורכב מראשי תיבות של שלושה קריטריונים שבוחנים התנהלות של חברה או תאגיד מהיבטים לא פיננסיים. קריטריון הסביבה, environmental, קריטריון החברה, social, וקריטריון הממשל התאגידי, governance. הקריטריון הסביבתי בוחן כיצד פעילות החברה משפיעה על הסביבה. למשל, ההשפעה שלה על המגוון הביולוגי, זיהום האוויר ושימור משאבי הטבע. אבל לא פחות חשוב מזה, הקריטריון בוחן כיצד החברה נערכת למשל לשינוי האקלים. הן מבחינת התמודדות עם סיכונים כמו עליית מפלס פני הים או דרישות לעבור לאנרגיה פחות מזהמת, והן מבחינת אימוץ הזדמנויות הקשורות לשינוי האקלים. הקריטריון החברתי בוחן כיצד החברה מנהלת את מערכת היחסים שלה עם העובדים, הספקים והלקוחות שלה, ולמעשה גם עם כל מי שעשוי להיות מושפע מפעילותה של החברה, למשל קהילות שכנות למפעל, משפחות העובדים ועוד. בקריטריון הזה בוחנים למשל האם החברה נוקטת ביוזמות הקשורות להגנה על זכויות אדם וזכויות עובדים, את מדיניות הגיוון וההכלה שלה, והאם ננקטות פעולות למניעת הטרדה מינית ולמניעת אפליה. נבחנים גם צעדים שהחברה נוקטת כדי להבטיח את הבטיחות של העובדים שלה במקום העבודה, ואת הבטיחות של המוצרים שהיא מייצרת, וכן נבחנת מידת התרומה שלה לקהילה. הקריטריון האחרון של ממשל תאגידי קשור לסוגיות של ניהול הארגון, כגון עמידה ברגולציה, עצמאות מועצת המנהלים, גיוון הדירקטוריון, זכויות בעלי המניות ואופן תגמול בכירים. תחת קריטריון זה נכנס גם הנושא של בטיחות סייבר ומניעת שחיתות. הרעיון של ESG מבטא מעבר תפיסתי ביחס לאופן ניהול החברה, מתפיסה מיושנת יותר, שבאה לידי ביטוי באמירה הידועה של הכלכלן מילטון פרידמן, לפי האחריות החברתית היחידה של עסק היא להגדיל את הרווחיות שלו, לתפיסה רחבה יותר, האומרת שעל חברה לפעול לטובת הסביבה בכללותה, כך שעליה לעמוד גם בקריטריונים של ESG. במילים אחרות, השאלה אינה רק מה חברות עושות עם הכסף שהן מרוויחות, אלא כיצד הן מרוויחות אותו.
אנחנו רואים גם שזה מגיע באופן עקיף דרך המוסדים. המוסדים מצפים מהם שהם, כשמצביעים באספות הכלליות, יבחנו עוד שיקולים. איך באמת הנושא של שיקולי ESG בא לידי ביטוי היום?
הנושא של ESG צמח מהתעניינות גוברת של משקיעים ברעיון של השקעות אחראיות. כדי להניע חברות להתנהלות אחראית, כלומר לכך שהן תתחשבנה במהלך העסקין הרגיל שלהן, גם בשיקולים שקשורים לחברה ולסביבה, משקיעים בוחרים להשקיע בחברות שמצהירות כי הן פועלות לאורם של שיקולים אלה. מתופעת שוליים, השקעות הבוחנות שיקולי ESG הפכו בשני העשורים האחרונים לחלק מהמיינסטרים. כך שלפי הערכה של ארגון ה-GSIA, המורכב מכמה ארגונים גדולים בעולם להשקעות בנות קיימה, ב-2019 יותר מ-30 טריליון דולר של נכסים נועלו לפי תקנים שמודדים ESG, שנסביר עליהם בהמשך. המגמה הזאת לא באה לידי ביטוי רק בבחירה של מנהלי השקעות באיזו חברה להשקיע, אלא גם בהליכי ליטיגציה, ובפרט בהגשות בקשות לאישור תובנות ייצוגיות, כפי שהדס תספר בהמשך.
איך אפשר לבדוק אם חברה מסוימת פועלת לפי שיקולי ESG? זה קצת...
אז בעצם קיימים מדדים שונים להערכת ביצועי ESG של חברות. המדדים האלה, שהמוכרים ביניהם הם ה-GRI וה-SASB, הן מעין שפה בינלאומית שמאפשרת להשוות בין הביצועים של חברות שונות בתחום הזה. רוב המדדים הם וולונטריים, כלומר אין משמעות חוקית לעצם ההחלטה האם לעמוד בהם או לא לעמוד בהם, אבל, וזה יתחבר לנו בהמשך לנושא של תובנות ייצוגיות, אם חברה מסוימת טוענת שהיא עומדת במדד מסוים, והיא לא לגמרי מדייקת או לא עומדת במדד בפועל, יכול להיות שיהיו לזה השלכות בנוגע לאפשרות לתבוע אותה בגין התנהלותה. חלק מהמדדים הוולונטריים צפויים להפוך באירופה למחייבים. כבר כיום קיימת הוראה באיחוד האירופי המחייבת עסקים לדווח לציבור על ההשפעה הסביבתית והחברתית של הפעילות העסקית שלהם, אך ההוראה הזאת מאפשרת לעסקים לבחור את התקן שלפיו הם מעוניינות לדווח. כלומר, הם לא חייבים לדווח במסגרת אחד המדדים המוכרים. אבל לפי דירקטיבה חדשה שנכנסה לתוקף בינואר 2023 באיחוד, דירקטיבת הדיווח על קיימות תאגידית, ה-CSRD, החל משנת הכספים 2024, כלומר בדוחות שיפורסמו ב-2025, עסקים מסוימים יחויבו לדווח לפי התקנים המוכרים. אגב, יש גם מדד ESG ישראלי שכ-160 חברות עושות בו שימוש, מדד מעלה. המדד הזה בוחן כ-200 קריטריונים שונים, והוא נסחר בבורסה החל מ-2005. למשל, בקשר לאיכות הסביבה, החברות שבוחרות לדווח לפי המדד צריכות לדווח מהם היעדים הסביבתיים שלהן, ובפרט מהם היעדים להפחתת הפסולת ולשימוש באנרגיה מתחדשת. אם מסתכלים על ההיבט של שוויון מגדרי, מדד מעלה בודק למשל את אחוז הנשים בהנהלה של כל חברה שמדווחת ואת אחוז הנשים בדירקטוריון.
אם חברה רוצה להראות שעומדת בתקנים של אחד המדדים שדיברת עליהם, איך היא עושה את זה פרקטית?
אז היא מפרסמת דוח יהודי, שנקרא דוח אחריות תאגידית או דוח ESG, שבעצם מאפשר לה לחשוף את הביצועים הסביבתיים, החברתיים ובהיבט הממשל תאגידי שלה. החברה מציינת באיזה מדד היא משתמשת, למשל אם בהתאם לתקן של ה-GRI או ה-SASB, ועורכת את הדיווח שלה לפי אותו מדד.
נותן לה את זה אבל איזה אישור, איזה, כזה יש לה איזה חותמת הרואה חשבון או מישהו על, על זה שעומדת במדד?
גם בקשר לזה אין כללים ברורים עדיין, יש אפשרות לקבל אישור חיצוני לנכונות הדיווח, גם מגופים פרטיים וגם מגופי הדירוג עצמם.
זה נראה לי הקור ביזנס. יש משמעות לזה שחברה מפרסמת שהיא מדווחת לפי מדד ESG מסוים, גם אם הוא וולונטרי?
אז גם אם דיווח לפי מדד מסוים הוא וולונטרי, יש לכך משמעות משפטית ברגע שהחברה מפרסמת שהיא עומדת בו. בארצות הברית למשל, יש חברות שבוחרות לכלול את המידע הזה בדיווחים שמגישות לוועדה לניירות ערך ולבורסות. הוועדה לניירות ערך כבר כיום פותחת בהליכים משפטיים כנגד חברות שלא עומדות במדדי ה-ESG, כפי שפורסם על ידן. למשל, לפני שנה, הסק הגיע להסדר מול קבוצת גולדן סאקס, לפיו הקבוצה תשלם 4 מיליון דולר, לאחר שניתן שלא היו לה נהלים סדורים בנוגע לאופן שבו היא משקיעה בקרן המניות שאותה היא מתגעה כמושפעת משיקולי ESG. בשנים האחרונות הוגשו גם תובנות ייצוגיות בעניינים שנוגעים ל-ESG בארצות הברית. למשל, בית המשפט המחוזי בדרום קליפורניה דחה ביוני 2023 בקשה של תאגיד חקלאי למחוק 3 שילות תביעה שנטענו נגדו במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנוגע לדוח ESG שפרסם. המבקשת באותו עניין טענה שחברי הקבוצה המיוצגת לא היו רוכשים את מוצרי התאגיד אם הם היו יודעים שההצהרות של התאגיד ביחס להשפעה הסביבתית של הפרקטיקות החקלאיות שלו הן הצהרות מטעות כפי שבאו לידי ביטוי בדוח ה-ESG ובפרסומים אחרים מטעמו. התאגיד ביקש למחוק את העילות האלה שעסקו בעצם בפרסום כוזב, עיסוק מסחרי שנגעו בהונאה או בחוסר הוגנות, אבל בית המשפט בארצות הברית דחה את הבקשה של התאגיד. מה שרלוונטי לענייננו הוא שבית המשפט התייחס בהרחבה להצהרות של התאגיד במסגרת הדוח של ה-ESG, כמו גם לטענה שהוא משתמש בחומרים במקורות אורגניים ובציוד חקלאי בעל רמת פליטה נמוכה, והוא הדגיש שהוא היה עשוי להשפיע על צרכנים לרכוש את מוצרי התאגיד. בעצם ההליך הזה עדיין תלוי ועומד. במקרה אחר, גם בקליפורניה, הוגשה בקשה לאישור תובנה ייצוגית נגד חברת משחקי וידאו, גם זאת לאחר פרסום דוח ה-ESG הראשון שלה בשנת 2020. המבקשים טענו שההצהרות שניתנו על ידי החברה בדוח היו שקריות ומתות, ולא שיקפו את כל המידע שהיה בידי החברה, בין היתר בנוגע לחקירות שהתקיימו ביחס לטענות להטרדה מינית ואפליה בחברה. המבקשים טענו בשם בעלי המניות לנזקים שנבעו מהמסחר בבורסה של מניות החברה לאחר הגילוי שהדוח לא משקף את המציאות. הבקשה לאישור התובנה הייצוגית נדחתה ונקבע שהיא לא עומדת ברף ההוכחה הנדרש. בין היתר נקבע באותו עניין שהמנכ״ל של החברה הוא לא ידע והוא גם לא התעלם במכוון מהחקירות שמתקיימות בטענה להטרדה מינית. והוא לא הכיר את זה שבעצם מדובר בחקירות משמעותיות שעלולות להסתיים בתוצאות שהן לרעת החברה. ההחלטה הזאת יושרה על ידי בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית.
אנחנו צפויים לראות תביעות דומות בארץ לדעתכן?
אז אין סיבה שלא. למרות שתביעות ייצוגיות בתחום הגנת הסביבה עדיין לא תופסות נפח מהותי, מכל התביעות הייצוגיות שמוגשות בישראל, בשנים האחרונות יש יותר ויותר תביעות ייצוגיות לפי פרט 6 לתוספת השנייה של חוק תובנות ייצוגיות, שעוסק בתובנה בקשר למפגע סביבתי. סביר להניח שהתביעות האלה יורחבו גם לעילות שנוגעות לאי עמידה במדדי ESG כפי שדווחו על ידי תאגיד מסוים. אפשר להניח את זה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שהנושא הזה של ESG הוא תופס תאוצה בישראל, והרגולטורים השונים מעוניינים מאוד לעודד חברות במשק לדווח לציבור בהתאם למדדי ESG. למשל, ביולי 2022 נכנס לתוקף חוזר של רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון, שחייב גופים מוסדיים לעלות על עגלת ה-ESG, והוא בין היתר חייב אותם לגבוע ולפרסם מדיניות השקעה שמתייחסת לשיקולי ESG ולזהות סיכונים מהותיים הנוגעים להיבטים האלה. שנה לפני שהוצא החוזר הזה, גם הרשות לניירות ערך קרא לכל התאגידים המדווחים לפרסם לציבור המשקיעים דוח אחריות תאגידית על בסיס מדדים מוכרים, שדפנה הזכירה. עכשיו, לא מדובר בחובה, אלא רק בהצעה וולנטרית, אבל מאוד סביר להניח שבעתיד הקרוב, אפילו הקרוב מאוד, זה ישתנה. אני רק אציין בהקשר הזה שיש כבר חובות דיווח מסוימות של חברות ציבוריות שקשורות ל-ESG, למשל החובה מכוח חוק שכר שווה לעובדת ועובד, המחייבת חברות ציבוריות לפרסם נתונים כלליים בדבר פערי השכר בין עובדות לעובדים. אז זאת הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא שיש יותר ויותר תובנות ייצוגיות שעוסקות בהגנת הסביבה, ונראה שתביעות ייצוגיות בגין מצגים בדוחות ESG הן רק עניין של זמן. בעניין הזה אני רוצה להפנות לפסק הדין האחרון שניתן על ידי כבוד השופטת ברון טרם פרישתה, שבו היא הדגישה שראוי לרתום את התובנה הייצוגית גם לצורך הגנה על משאבי הטבע והסביבה ולמניעה של מפגעים סביבתיים.
אמירה מאוד חזקה של בית המשפט.
נכון, והיא לא השופטת היחידה, זאת אומרת, יש שופטים אחרים גם במסגרת דיונים שדוחפים לכיוון הזה ובאמת מציינים את החשיבות שיש לכלי הזה של תובנה ייצוגית גם בכל מה שקשור לאכיפה של דיני הסביבה. ובעניין הזה מאוד מעניין לציין פסק דין שהתפרסם על ידי בית המשפט העליון בינואר 2024, באותו עניין נדון הסכם פשרה שנחתם במסגרת בקשה לאישור תובנה ייצוגית בעקבות אירוע זיהום בנחל השלים. מזכירה שזה היה אחד האסונות האקולוגיים החמורים שהיו במדינת ישראל. הוגשה התנגדות להסדר הפשרה, ובעצם בית המשפט המחוזי אישר את ההסדר, ולכן הדבר הגיע לפתחו של העליון. הסכם הפשרה קבע באותו עניין שכימיקלים לישראל תשלם סכום של 115 מיליון שקלים. המתנגדים להסדר, שהם בעצם המעררים, טענו שצריך לדחות את הסכם הפשרה שנחתם, בין היתר, כיוון שלא הוטלה חבות אישית על נושאי המשרה בחברות. בית המשפט העליון דחה את הערעור, אבל הוא כן ציין שהוא לא שולל את האפשרות להטיל חיוב אישי על נושאי משרה שהיו אחראים לאסונות סביבתיים גם במישור האזרחי, ואני חושבת שזו אמירה מאוד חשובה ושיכולות להיות לה השלכות גם בתובנות ייצוגיות. אז אם אני ככה אנסה לסכם, אז כן רואים בעצם שיש מגמה שגוברת להגשת תובנות ייצוגיות ככלי אכיפה, גם בכל מה שנוגע להגנת הסביבה, ואני מניחה שהכלי הזה יאומץ גם להגשת תובנות ייצוגיות, בגין אי עמידה במדדים שפורסמו במסגרת דוח ESG.
אז איך אתן בעצם מציעות לחברות שרוצות לשלב גילוי ה-ESG במסגרת הפעילות שלהן? לנהוג, כי גם אנחנו רוצים להיות במדדים, אבל זה בעצם חושף אותנו אם יש לנו איזה פער בין העובדות למה שפרסמנו. איך נמזער את האפשרות של תובנה ייצוגית פוטנציאלית?
נכון, אז קודם כל זה בדיוק מה שאני חושבת שנגעת בנקודה החשובה. ולכן חשוב לוודא שכל הצהרה פומבית של החברה תהיה מוגדרת וחד משמעית, וגם מבוססת על מידע ונתונים הניתנים לאימות. זה צריך להיות גם בדוח של ה-ESG שהחברה מפרסמת, וגם בכל הצהרה פומבית של החברה, גם אם מדובר בהודעה שהיא הודעה שיווקית. אם חברה טוענת שהיא משתמשת במוצרים שממוחזרים, שתסביר כיצד, למה וכמה, במיוחד כשמדובר באיכות הסביבה, לא כולם מבינים את המינוח המקצועי באותה צורה, ולכן כדאי שכל הפרסומים יהיו בהירים, ויבהירו בדיוק את הכוונה של החברה, כדי למנוע טענות אחר כך להטייה ואי גילוי בדוח של ה-ESG שפורסם, או בפרסומים אחרים שהחברה פרסמה.
בנוסף, כשמגדירים יעדי ESG, חשוב להגדיר מטרות ריאליות. ואם מגדירים יעד שהוא היעד האופטימלי מבחינת החברה, להבהיר שזו התחזית האופטימית מבחינתה. בהקשר הזה, כדאי גם להיות ברורים לגבי שנת הבסיס שמשמשת את החברה להצגת השיפור במדדי ESG. לצד זה, אם החברה מתבססת על הנחות לגבי תמיכה ממשלתית כלשהי, או פועלת בהתאם למסגרת רגולטורית מסוימת כדי לעמוד במטרות שהיא מגדירה לעצמה בדוח ה-ESG, כדאי להצהיר על כך ולהעביר לאילו סיכונים החברה חשופה שאינם בשליטתה ועשויים להשפיע על הערכות שלה. אני מציעה גם שבישיבות הדירקטוריון תהיה התייחסות שוטפת ובתדירות קבועה לנושא ESG, ושהנושא יתועד בפרוטוקול. וכן לערוך הדרכות רלוונטיות למנהלים ולעובדים, למשל ביחס לסביבת עבודה מכילה עבור עובדים ממגזרים שונים.
אז לסיום, חברה שמפרסמת דוח ESG צריכה לבדוק שכל ההתחייבויות שלה עומדות בקנה אחד עם הפעילות שלה בפועל, גם לגבי פעולות שנעשות בתוך החברה, למשל מול עובדים, וגם פעולות שנעשות כלפי חוץ. כל אלה יעזרו להתמודד עם תובנות ייצוגיות ועם תביעות בכלל, במיוחד כאלה שקשורות לטענות שהחברה הציגה מצג שווא, פעלה ברשלנות או הטעתה את הלקוחות או את בעלי המניות שלה.
טוב, מה אני אגיד? זה עשה לי סדר בראש. ESG זה כזה מונח
ערפל.
כן, ואפשר ככה לפרק אותו ולראות את אבני בניין, וזה נראה, בדרך אגב, במדד מעלה, חברות ששם הם הצליחו. אז זה שווה להיות במדד.
אנחנו גם במדד.
גם המשרד שלנו במדד. אנחנו מדורגים גבוה במשרד, במדד
מעלה. יפה, לא ידעתי. אז שפו למשרד. נאה דורש, נאה מקיים, ואני מחכה לשמוע על התפתחות נוספות, כי זה תחום חם, אז נעשה סיבוב סובב, שיהיה לנו עוד קצת ניסיון. תודה.
תודה רבה.